שבת שלום ומבורך, חיים טובים לכל עם ישראל, ונראה בקרוב בנחמה של בית המקדש עם עם ישראל כולו. נזכה לראות בתחיית המתים, בגאולת ישראל, שתי גאולה פרטית, כללית, לכולם, לכל עם ישראל, לכל יחיד ויחיד, וגם לציבור כולו. יום גדול היום הזה, יום ט"ו באב. זה היום שהגמרא אומרת, חמישה דברים הראו בו, ואחד הדברים המעניינים, ככה הגמרא במסכת תענית אומרת, שכל אותם שנים במדבר, כשעשו את העגל, לא התייחד הדיבור עם משה רבנו, ורק ביום ט"ו באב, שקלו מתי מדבר, אז, ככתוב בפסוק, ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם, וידבר השם אליי לאמור. וככה הגמרא אומרת, במסכת תענית בדף למד, שלא התייחד הדיבור עם משה עד שקלו מתי מדבר. וזה יום גדול מאוד, וגם בספרים המפרשים כותבים שזה היום שבו מסתיימת האבלות ומידת הדין שהייתה נועלנו מ-17 בתמוז. אז היום הזה מסתיימת, ואנחנו מתחילים לכתוב גם באיגרות מנחם אב, כי זה חודש מנחם, וכבר הלבנה במילואה, ואנחנו שמחים כולנו ומצפים לישועה. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב, וישר כוח. ואנחנו כבר נפנה למאזינה הראשונה, דליה מקריית עקרון. שלום לך גברת דליה.
שלום לכם.
שלום וברכה.
שלום לך כבוד הרב. אני רוצה לשאול בקשר למדודות כשעוברים דירה, עכשיו הרבה אנשים עוברים דירות.
ש?
מה בקשר למדודות? מותר להוציא, מותר, אסור להוציא?
אז מה שצריך לעשות, אקדים ואומר, שאדם צריך להיות חכם כל פעם שהוא קונה מזוזות וקובע אותם בדלתות ביתו, יעשה תנאי ויאמר, שמתי שאעזוב את הדירה, אם אמכור או אם הוא הזכיר אותה, אם אעזוב ואעבור למקום אחר, אוכל לקחת איתי את המזוזות. ואז יהיה לו הרבה יותר קל מבחינה הלכתית וגם מוסרית לקחת את המזוזות יחד איתו. אבל אם הוא שם אותם על דעת שהם יהיו שם בקבע ולא יתנה, יש קצת בעיה, ולא קצת, אפילו יותר בעיה בלהוציא את המזוזות, כיוון שלפי ההלכה הוא צריך כן להשאיר אותם, וגם כתוב קצת דברים לא נעימים שיכולים לקרוא לו ולבני משפחתו אם הוא לוקח איתו את המזוזות. אז יש עצה, לפעמים אדם שם מזוזות חשובות או מהודרות שעלו לו כסף רב, והוא חס עליהם ויודע או חושש שלא ימצא דוגמתם, אז מה יעשה? יביא מזוזות רגילות שיש בשוק יותר בזול, שעולות פחות כסף, יקבע במקומם, ואת המזוזות שלו ייקח אותם איתו, אבל לא ישאיר את הבית בלי מזוזה. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח. וברשות הרב, אנחנו עכשיו נשמע את השאלה השנייה. מאזינו אברהם מרכסים. שלום לך אברהם.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
אני רוצה לשאול לגבי חזרת השעת, מצוי אצל חלק מהספרדים, שחוץ מברוכו ברוך שמו עונים כל מיני דברים, מלך עליהם השלום, ברוך חי העולמים וכל מיני דברים כאלה. אני רוצה לשאול אם יש לזה מקור.
זה, תראה, זה מנהגים קדומים של הרבה עדות, ובארצות שונות נהגו, כמו ונאמן אתה מלך ממית מחיים מצמיח ישועה, כולם אומרים ישועה בקרוב, משיב הרוח מוריד הגשם או מוריד הטל, לברכה, כולם עונים לברכה. זה פשוט כדי שהציבור יהיה ער, ותקנו את זה כדי שאנשים לא יזלזלו בחזרת השעת, כי חמור מאוד. מרן כתב, וראוי מאוד מאוד מדי פעם לעורר על העניין הזה. מרן בשולחן ערוך כתב שהמדבר בחזרת השץ גדול אבונו מנסו וגוערים בו. והפוסקים כתבו, כחבי העלייה רבה ועוד, שהיו ממנים שני אנשים נכבדים שמסתובבים בין הקהל ומאירים בצורה עדינה למי שהיה מדבר באמצע חזרת השץ. אז לכן תקנו לנו לומר, כמו שאמרת לפני, ועל כולם נתברך ויתרומם, בכל החיים ידוך הסלע, עונים כולם ברוך חי העולמים. וכן על זה הדרך, יש הרבה קטעים, או בברך עלינו, אז היו אומרים, שומרה והצילה שנה זו מכל דבר רע, אמן, קונה משחית, קונה אמן, קונה פרענות, אמן, וכן על זה הדרך. אז היה להם קטעים מסוימים ששם כל הציבור היה עונה, כדי שעל ידי זה היו מקבלים מוטיבציה להאזין לקריאת השליח ציבור, וגם השליח ציבור מקבל יותר כוח ועוצמה, מה שנקרא היום פידבק, והוא מכוון יותר ומרים קולו יותר ויודע שיש קשר בינו לבין הציבור. זה מאוד חשוב. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם מאזין מילד בנושא התפילה. שלום לך יוסף.
שלום וברכה כבוד הרב. יישר כוח על התוכנית הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברך. בימים שאין אומרים בהם תחנון, לאחר חזרת השץ, אומרים יהי שם. יש כאלה לא אומרים יהי שם, ישר אומרים קדיש, יש כאלה אומרים רק השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. מה הכי טוב לעשות בעניין הרב?
זה תלוי במנהגים. האמת שפעם שמעתי טענה שאי אפשר לומר קדיש על חזרת השץ ממש, אלא עד שיאמר שלושה פסוקים, ולכן תקנו לומר יהי שם. אבל במקור את יהי שם תקנו בערבית, אבל במנחה לא. במנחה, כיוון שיש לנו שם את חזרת השץ, אמנם ביום שלא אומרים תהנון או גם בשחרית אומרים מיד קדיש, אבל הקדיש בא אחרי שהחזן אומר יהיו לרצון עם רפי, שזה פסוק, ואומר את הפסוק, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. זה מנהג הספרדים. אשכנזים לא נהגו בזה. אשכנזים מספיק שהוא אומר בינו לבין עצמו, יהיו לרצון עם רפי, מיד אומר קדיש. זאת אומרת, מבחינה הלכתית, אין מניעה ואין חיוב לומר פסוקים לפני הקדיש. מה שתקנו לנו לפני קדיש, זה רק בקטעים מסוימים בתפילה שאין לומר קדיש אלא אחר אמירת פסוקים, כמו שאנחנו מוצאים בקדיש של יש למה במנחה בערבית לפני עלינו לשבח, אז אומרים מזמור, או לפני שאומרים תפילת ערבית אז אומרים את שלושת הפסוקים השם צבאות עמנו, כיוון שבירושלמי מובא שלא יליזו שלושה פסוקים אלה מפיך, כמה שתקנו אותם שלושת האבות. ואנחנו רוצים להזכיר את זכותם של אברהם, יצחק ויעקב, אומרים את שלושת הפסוקים האלה. כי כך כתב גם הרמב״ם, שקדיש אומרים אחרי פסוקים, או אחרי חזרת השץ, לסיום חזרת השץ, זה קדיש שנתקן לאומרו על תפילת העמידה. ולכן לא צריך כאן, אין חובה לומר את כל הפסוקים של יהי שם. זה תלוי במנהגים. יש בתי כנסת ויש קהילות שמקפידים כן, ויש כאלה שלא. הכל יעשו לפי מנהגם.
תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה וישר כוח. ושאלה נוספת מהפורום.
אני שומע אותך חלש מאוד מאוד, כמעט ולא.
אנחנו בודקים גם
תודה, הנה בודקים, שמעתי.
תודה רבה. שאלה מהפורום מאזין לירושלים לגבי סוגי הלכתית, כמו שהוא כותב, לגבי אפשרות לרכישת קברים בקבורה בקומות על פי ההלכה.
כן, האמת שידוע שיש ויכוח בפוסקים אם כן זה מועיל או לא מועיל, אבל ההלכה ניסח שכן, והסיבה היא פשוטה. כיוון שיש הלכה שצריך להיות מרחק בין נפטר אחד לבין השני. אסור שיהיו קבורים שניים באותו קבר, או שלא יהיה מרחק מספיק ביניהם. והמרחק לא משנה אם זה לגובה, או לאורך, או לרוחב. לצערנו, אני אומר את זה מתוך ידיעה, כי בדקתי את זה כמה פעמים, פניתי לכמה מגדולי ישראל בזמנו, הקבורה נעשית היום באדמה רגילה, היא לא נעשית תמיד לפי ההלכה, וברוב המקרים היא לא לפי ההלכה. ברוב המקרים. המרחק בין נפטר לנפטר הוא לא בסדר, הוא לא מספיק, כי רוצים לחסוך באדמה, וגם זה גם הכנסה לאותה חברה קדישה, ולכן יש בזה בעיה בהחלט. אבל בקבורה בקומות היא הרבה יותר קלה מבחינה זו, שבזה שיש לפחות אמה אחת, שזה שש, שישה טפחים, שזה בערך חצי מטר, בין נפטר אחד לשני. בדרך כלל זה זוגות, אז לא משנה אם הגבר למטה והאישה למעלה, או להפך, האישה למטה והגבר למעלה. כיוון שיש מרחק של בטון או של אפר או של כל דבר אחר, ואפילו סתם מרחק חלל אוויר מפריד בין שני נפטרים, זה טוב, זה בסדר. ותראה שהגאון החקרי לב, כשהגיע לירושלים, ככה הוא כותב בשו"ת חקרי לב, ידוע, הוא היה גאון גדול, היו קוראים לו השאגת אריה של הספרדים, הגאון החקרי לב. ענק גדול בתורה, הוא סבו של רבנו חיים פנאצ'י, היה ראשון לציון לפני 250 שנה בירושלים. והוא עצמו כותב שהוא ראה דבר מוזר מאוד כשהגיע לירושלים להר הזיתים, אז זה היה בית הקברות היחיד בירושלים פחות או יותר, והוא ראה שם דבר מבהיל, שהקברים צמודים אחד לשני, המצבות, וכמעט אין מקום לעבור בין מצבה למצבה, ואפילו לא טפח אחד, טפח זה 8 סנטימטר, והוא מטריע על זה, והוא אומר שזה נוגד את ההלכה. בהלכה יש ויכוח בין הפוסקים כמה המרחק צריך להיות, אם 3 טפחים או 6 טפחים. יש מחמירים ב6 טפחים, שזה חצי מטר בערך, כמו שאמרנו, ויש אומרים שמספיק ב24 סנטימטר, אבל איך שיהיה צריך שיהיה מרחק בין נפטר אחד לחברו. ולכן הקבורה בקומות היא נתנה פתרון לבעיה הזאת, אלא שיש גדולי ישראל כמו הגאון הרב בוזנר, גם אם אני לא טועה מרן הרב אלישיב בזמנו, התנגדו לקבורה בקומות, אבל מרן הרב עובדיה התיר, והיו עוד הרבה מגדולי ישראל שהתירו ואמרו שזה פתרון יעיל ונכון. אז הכל תלוי לפי המצב ולפי התנאים בשטח.
תודה רבה, חזק וברוך. אנחנו עם מאזין ממעלות בעניין ספרי תורה. שלום לך מאזין. שלום למאזין. איתנו? מאזין?
הלו?
שאתה איתנו, בבקשה, בשידור.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. הרב, רציתי לשאול...
כבוד, אני לא שומע פתאום. יש הפסקה ב...
שומעים?
בתקשורת.
בקול רם בבקשה, בקול רם.
לא, אני לא שומע כלום. זה לא קול רם ולא קול חדש.
רציתי לשאול, הרב.
כן.
רציתי לשאול לגבי ספר תורה שכתבו לסבא שלי לפני בערך 40 שנה, והספר תורה מונח כרגע בבית הכנסת, שאף אחד מהמשפחה לא מתפלל שם. האם מותר לקחת את הספר תורה משם, להעביר אותו לבית כנסת אחר?
אז בוא אגיד לך מה ההלכה אומרת. שאלה הם הקדישו את זה, אלה שהכניסו את הספר תורה, הם הקדישו או לא הקדישו. כלומר, אם הקדישו את זה לאותו בית הכנסת, אז באמת זה תחת רשות הגבאי או הוועד של בית הכנסת, שהם רשאים להחליט אם להעביר אותו עליכם או לא. אבל ברוב המקרים, והיום כמעט בכל המקרים, אנשים כבר למדו את הרעיון שאומרים שהספר תורה שכותבים אפילו על הספר, ספר תורה זה הופקד במקום פלוני אלמוני. ואז הם מרוויחים שני דברים. א', שהם כן יכולים להוציא אותו ולהעביר אותו בכל מקום שירצו, זה תחת רשותם נשאר, והוא רק נמצא בפיקדון. שתיים, יש לו מצווה לזה התורם את הספר, שזה ספר תורה שלו, מפני שאם הוא יקדיש את זה לבית הכנסת, זה כבר יצא מרשותו ועבר לרשות המתפללים בבית הכנסת, אז הוא לא, הוא לא יכול לקיים, הוא לא מקיים בפועל את המצווה של ואתה כתבו לכם. הוא קיים את זה חד פעמי ברגע שהוא סיים את הכתיבה והעביר את הספר לבית הכנסת. אבל כאשר הספר תורה עדיין ברשותו והוא מצהיר מראש ומתנה מראש ואפילו לא כתב, אלא התנה עשו תנאי ואמרו שהספר תורה הזה רק מופקד שם, אז כל פעם בפעם שמוציאים את הספר תורה וקוראים, זה מצווה שלהם. זה בגדר מה שהגמרא אומרת, עושה צדקה בכל עת. איך אדם יכול לעשות צדקה בכל עת? הרי לפעמים הוא ישן, לפעמים הוא נמצא בארץ אחרת, לפעמים הוא נמצא במדינה אחרת, בעיר אחרת, אלא זה הקונה ספרים ומשאילם לאחרים. והכוונה ספרים, כל ספרי הקודש, כולל ובראשם זה ספר התורה. אז לכן כדאי מאוד לעשות כך, שבשעה שמכניסים ספר תורה לבית הכנסת, לרשום או להתנות שהספר תורה הזה רק מופקד, ואנחנו יכולים, פלוני אלמוני או כל אחד מבאי כוחו, יכולים להוציא אותו ולהעביר אותו לאן שירצו. אבל אתה צריך לברר מה היה בשעה שהם הקדישו את הספר תורה והכניסו אותו לבית הכנסת, אם זה הוקדש או שזה הופקד. תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה. ואנחנו עם מאזינה, שלום למאזינה, גברת בילה. בילה איתנו מחדרה. המאזינה, עוד פעם בעיות בקו כנראה.
אז אני לא שומע מאומה.
אנחנו כן, גם כן. אנחנו מנסים להתגבר על הסוגיה הטכנית. הרב, אולי בעצם בדקה שיחדשו את זה לעניין ישיבות בין הזמנים, לעורר, לחדד, לחזק.
אני לא יודע מאיפה יצא בין הזמנים. בני ברק הביאה לנו את בין הזמנים. בירושלים מעולם לא היה לנו מצב של בין הזמנים, והמושג הזה מושג זר מאוד ללומדי התורה ולשומרי המצוות. אין יום ואין שעה ואין רגע שאדם פטור מלימוד תורה. הרי הגמרא אומרת על הפסוק, חוץ מכם במתים חופשי כמו חללים וכו', הגמרא אומרת, כיוון שנפטר אדם מן העולם נעשה חופשי מהמצוות, אבל כל עוד והוא חי, כל רגע ורגע הוא חיה במצוות. בעיקר לימוד תורה, כתוב דיברת בם, והגמרא דרשה שזה מצוות עשה, שכל רגע ורגע אני צריך ללמוד תורה. ומה זה דיברת בם? ולא בדברים בטלים. ואם מדבר שיחת חולין, עובר על הפסוק ודיברת בם. אז מה לעשות שזה ראשית דינו של אדם בעולם האמת? זה על עסקי תורה, שנאמר פותר מים ראשית מדון. מים זה תורה, הוי כל צמא לכולם מים. אז פותר מים ראשית מדון, זאת אומרת מי שפותח את המים ופותר את עצמו מהם, אז זהו נידון שם. לכן צריך, זה מאוד מאוד חמור. אני מבין שהתרגלו היום כבר, ובעיקר המגדי שיעור והרבנים, שהם נותנים כוחות אילאיים ויברכו על כך, זו ההזדמנות לברך אותם שעושים עבודת קודש, מסירות נפש, והם כן צריכים לנוח, בעיקר המלמדים בתלמודי תורה שממש משקיעים כוחות אדירים בלימוד התינוקות והילדים, שזו עבודה בכלל לא קלה ושוחקת מאוד, וגם בישיבות היום העבודה לא קלה והם צריכים מנוחה, אבל היה ראוי לעשות איזה מין תחלופה או איזה מין לימוד יותר קל, או תורנות, או איזה שיעורים חלופיים, כדי שיוכלו לנוח, יוכלו לצאת, או יש כאלה שאשריהם ואשרי חלקם, ניהלו והם עוברים לאיזו עיר אחרת, ושם יש שיעורים, רק קצת פחות, ושיעורים יותר קלים, אז עושים אשר הרקם. אבל אלה שלוקחים את הרכבים ומשתוללים בכבישים ויוצאים לכל מיני מקומות ולכל מיני הרים וגבעות, מטפסים על כל מיני קירות וחומות, באים לידי סכנה ומביאים אחרים לידי סכנה, ואנחנו רואים המציאות היא שקורים מקרים לא נעימים ולא טובים, אם זה בארץ ואם זה בעולם, זה בגלל שיש פחות לימוד תורה. ברגע שהלימוד נחלש, אז כל העולם עומד על קרעי התרנגולת, והמקטרג עובד שעות נוספות, וזה חבל מאוד. לכן צריך להיזהר, ועד רבה, צריך לדעת שהיום ט"ו באב, אם כבר מזכירים כל הזמן ט"ו באב, ויש כאלה עשו ממנו איזה חג חילוני, חס ושלום, הגמרא אומרת שמט"ו באב צריך להוסיף בלימוד תורה. ועד למה? כי הלילות מתחילות להתארך. והגמרא אומרת, מי שלא לומד, חס ושלום, מילים מאוד מאוד חמורות. זה בבבטרה בקוף כף א', מי שיוצא יעיין שם, ויראה דברים חמורים מאוד, מה שכתוב על מי שלא מוסיף ללמוד תורה בלילות הללו שמיטו באב הלאה, מרגע שהתמלאה הלבנה. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, והרי קנטי כתב על זה בפרשת יתרו, מוסר הסכן נורא והיום, על אדרבה, שמיום ט"ו באב היו צריכים להוסיף בלימוד תורה, ולא חלילה לגרוע. אז כי כך גם אמרו בלשון מליצה, מי שכבי ועד קומי, אז שכבי, אבל מי קומי ועד שכבי, קומי. מה פירוש? שכבי זה ברות, שכבי עד הבוקר. אז בשבועות, עוברים ברות בשבועות, שבועות הלילות מתקצרות, אז אתה יכול ללכת לישון, כי הלילות קצרות, אז תישן בלילה. אז שכבי, אבל מי קומי, קומי זה באיכה, קומי רוני בלילה לראש השמורות. אז מי קומי ועד שכבי עד שנה הבאה עלינו לטובה בחג השבועות, קומי, צריך לקום. והנה עוד מעט מגיע האלול, וצריכים לקום לסליחות ולהתעורר וללמוד תורה ולהוסיף תורה. אז לכן כל אחד מאיתנו יתחזק כבר מהלילה להוסיף לימוד תורה יותר ויותר, ובזה עם ישראל עלו יעלה והצליח יצליח.
תודה רבה. ובעניין הזה הרב הזכיר ט"ו באב, והנה יש לנו מאזין מצפת שרוצה לשאול משהו על ט"ו באב. שלום לך נדב מצפת, עיר הקודש.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום ידידי.
חזק וברוך על כל השיעורים ועל הדרך שהרב מנחה אותנו. רציתי לדעת על ט"ו באב, אם יש מקור על ט"ו באב דווקא ללכת ליונתן בן עוזיאל, עניין השידוכים, או זה לאו דווקא.
תרשה לי שתי הערות. א', לא ראינו שבט"ו באב יש איזה עניין של שידוכים. נכון שבזמן הגמרא היו עושים איזה פעולה שבנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים. לא שט"ו באב היה מסוגל, אלא עשוי תאריך מסוים, והסיבה הייתה פשוטה, כיוון שחמישה דברים הראו בט"ו באב, שניים מהם היה שידוכים. אחד, הותרו השבטים לבוא זה בזה, כך הגמרא בתענית אומרת, ושתיים, שבט בנימין הותר לבוא בקהל, אחרי מעשה פילגש בגבעה. אבל לא שזה יום שהוא מסוגל לעניין של שידוכים. שתיים, העניין של יונתן בן עוזיאל זו המצאה שהומצאה בחמישים שנים האחרונות. ותסלחו לי, אלה שאני יודע שהם כעת כועסים עליי, אבל תסלחו לי, תביאו לי ראיה. לא היה דבר כזה ולא מופיע בשום ספר קדמון שיונתן בן עוזיאל זה מסוגל לעניין של שידוך. אז בסדר, אני מסכים, אנשים, עם ישראל קדוש, והולכים לשם, עושים שם מה שעושים. יש כאלה שהחליטו גם שהפטירה שלו בקפה סיוון, דבר שאין לו שום זכר בשום מקום. קפה סיוון זה יום הריגת רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, ורבן שמעון בן גמליאל, ורבי חנינא סגן הכהנים. שלושה מהרוגי מלכות נהרגו בשנת החורבן ביום כ"ה בסיוון. אבל בכלל אין קשר ליונתן בן עוזאל ליום קפה בסיוון. אז עשו את זה, ועשו גם, המציאו לנו שקבר יונתן בן עוזאל מסוגל, ולמה קבר רבי שמעון לא מסוגל, והכותל המערבי לא מסוגל, וקבר רחל לא מסוגל, כולם מסוגלים. תפילה, איפה שתלך להתפלל, תצעק לקדוש ברוך הוא, ותבקש על הילדים, על הבנים, על הבנות, שיתעוררו ושיתחתנו ושיתנענעו כבר ושיפתח מזלם ויהיה להם זיווגים טובים ומוצלחים. בסדר? אז תמיד טוב להתפלל. אין הגבלה מתי. יום כיפור זה לא יום מסוגל, ודאי ראש השנה, עשרת ימי תשובה, אז נפתחים הפנקסים, נגזר על האדם מה שנגזר, גזרות טובות לכל השנה, אז הם מתפללים אלול וכן חצות לילה, עלות השחר, מתי לא? יש לנו הרבה שעות רצון. רבנו חיים בן עטר אומר על הפסוק, ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אומר ארבע תנאים צריך בקבלת תפילה. ויתחנן, לדבר תחנונים. אני מבקש ממך חנינה. אני מבקש ממך, מתחנן לפניך שתענה לי. אני לא ראוי. אבל אני הבן שלך, אני יהודי, תרחם עליי. אל השם, הוא אומר, תתפלל ישירות אליו. אל תפנה לאיזה צדיק, אל תפנה למתווך, אל תפנה לאיזה מלאך, לא לגבריאל, לא למיכאל, כמו שהירושלמי אומר. וכן, אל השם, אחר כך בעת ההיא, אומר, חפש שעת רצון. מה זה שעת רצון? חצות לילה זה שעת רצון. עלות השחר, שעת רצון. הנה יום שישי אחר הצהריים זה שעת רצון, כולם עסוקים לכבוד שבת. שבת בצהריים תפילת מנחה, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוך חסדך, ענני באמת ישעך. יש עוד רצון, יום הכיפורים זה שעת רצון, וכן על זה הדרך, תחפש שעת רצון בעת ההיא, עוד למור, תנאי רביעי, שתפרש את התפילה. אל תגיד אני רוצה את הבחורה הזאת, אולי היא לא מתאימה לך, אולי היא לא מזל שלך, אלא תאמר תן לי בן זוג שרה, והנערה תאמר תן לי בן זוג טוב וקשר שיכבד אותי ויחיה איתו בשלום ונזכה להעמיד צאצאים טובים. זאת אומרת צריך לפרש את דברה בצורה מושלמת. תן לי בנים זכרים. מה פירוש זכרים? מה, יש בנים נקבות? כן, אומר הבן ישחי, כן. בן שלא הולך להתפלל הוא נקבה. בן שלא מניח תפילין זה נקרא נקבה. בן זכר שלא לומד תורה זה נקבה. כי הנקבה פטורה מכל זה. בלי לפגוע חלילה בנשים, חלילה וחס. אבל זה הכוונה, בנים זכרים. וכן זרע של קיימה. זאת אומרת, בן שיחיה יאריך ימים. ולא חלילה יקרה לו איזה אסון, לא חלילה יפגעו בו, לא חלילה יחדה, אלא יהיה עם אריכות ימים וטובים. לכן אלהם, זה כך כותב רבנו חיים אבן עטר, בארבעת התנאים, בהתחנן אל אדוני בעת ההיא למור. אז זה השם יעזור, שבעזרת השם נתפלל והתפילה תעשה פירות ופרי פירות.
אמן, תודה רבה.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שתהיה בריא. שלום. שתהיה בריא. השאלה שלי, האם מותר לאישה ללכת לקבר של צדיק בבית קברות כללי, ולקרוא שם תהילים במדרכה של בית הקברות? האם מותר לאישה בכלל להיות שם? תודה.
לא ראינו איסור מפורש לנשים ללכת לבית העלמין. יש יותר לזה. ולכן אנחנו רואים שהרבנים כן שותקים וכן מסכימים שילכו. אמנם יש דעת הגאון מבינה, גם החיי האדם ועוד, שבימים מאוד מסוימים בחודש היא לא תלך. אבל יש הרבה שכתבו שגם בימים האלה היא יכולה ללכת, אבל לא להתקרב יותר מדי ולא לגעת במצבה ממש. כמו שאמרו לגבי הכותל המערבי, מה עושה אישה בימים מסוימים בחודש אם היא יכולה ללכת לכותל המערבי? הולכת. רק יש כתבו שלא תיגע באבני הכותל, אלא באמצעות איזה צעיף או באמצעות איזה מגבת שלא תיגע בידיה ממש. כך ההלכה גם לגבי בית הכנסת. מותר לה ללכת לבית הכנסת. מותר לה לשמוע קריאת התורה. רק יש שאמרו, החמירו, שהיא לא תסתכל באותיות של הספר תורה באותם ימים. אני מדגיש. אבל באופן כללי, אין שום הגבלה ואין שום מניעה למנוע מאישה ללכת למקום, אלא מה? כמובן, במקום שיש הרבה גברים, לא להתערב עם הגברים, או לעמוד מהצד, שלא יראו אותה ולא יסתכלו עליה. כי חכמי המוסר וגם חכמי הקבלה כתבו דברים מאוד קשים וחמורים, מי שפוגש אישה ומסתכל עליה בבית העלמין, שם הוא עלול חלילה להינזק. וגם היא לא טוב בשבילה. אז לכן, כמה שתעשה את זה בצורה צנועה ושקטה, בזמן שיש פחות אנשים, זה הרבה יותר טוב, ייטב לה ולכולנו. תודה רבה.
תודה רבה לשואלת מחדרה, חזק ברוך לרב. אנחנו עם מרדכי מירושלים, שליח ציבור, בבקשה. מרדכי? מרדכי איתנו? מרדכי? טוב, אז אנחנו נפנה לשאלות מהפורום. שאלה וואי, מפחידה כבוד הרב. שואלת המאזינה לגבי תחושה של כישוף שיש לה בדירה שלה, שמביאה אותה למצב של חרדות שלא רוצה לשאול.
אני לא מאמין בכישופים, אין היום מחשפים, וגם אם יש, הם לא יודעים לעשות כלום. נראה שאיזה מחשף יעשה משהו לנסראללה, או להניה, או לכל שונאי ישראל. אתה רואה שהם לא שווים כלום. אז זה דברים בטלים. תעשו לי טובה, אני לא מאמין בזה, וזה שקר וחזב, ודמיון פרוע של המזרח התיכון.
אנחנו ננסה לשמוע, תודה לרב קודם כל, את מרדכי מירושלים. שלום לך מרדכי. מרדכי, מרדכי. שליח ציבור, טוב, שאלה לגבי, עוד שאלה מהפורום, תפילין רבנו תם לרווקים, בבקשה, כבוד הרב.
תפילין רבנו תם לרווקים, אני חושב שזה בכלל לא נכון, כיוון שמרן השולחן ערוך כתב, שלא יניח בהלכות תפילין, זה הלכה מפורסמת, שלא יניח תפילין של רבנו תם, אלא מי שהוא ירא שמיים, הוא מפורסם בחסידות. זאת אומרת, הוא זהיר בדברים לא רק בהלכה, אלא בדברים של חסידות. זאת אומרת, צריך להקדים ולומר שידוע הוא שלפי ההלכה, נפסקה ההלכה כהרמב״ם ורשי, שסדר הפרשיות כמו רשי, ולא כמו שאמר רבנו תם. אבל עליו השלום רבנו תם חלק, ויש כאלה שרוצים לצאת ידי חובה, אז מצד החסידות שלא יהיו חלילה כאילו לא מניחים תפילין לפי שיטת רבנו תם, אז מניחים. אבל אדם שאת המצווה הראשונה בתורה, שהיא מצוות ואתם פרו ורבו, תיקח את תרי"ג מצוות הרשימה, ריבון העולמים, אני לא מבין את הרווק הזה. המצווה מספר אחת, ואם הוא לא עושה אותה הוא בא בגלגול, אם הוא לא עושה אותה הוא לא קיים את כל המצוות, כל המצוות שלו הולכות למישהו אחר, הוא מפסיד הכל, כי הוא לא נשא אישה והוא לא דאג לפריה ורבייה. זו המצווה הראשונה, כמו שאותו הביאו לעולם, הוא צריך להביא אחרים לעולם. אז הוא רוצה להיות בלי מפורסם בחסידות פתאום ולהניח לי תפילין של רבנו תם? זה כמו שאמרו, מדקדקים באיכה ומדלגים בקריאת שמע. קריאת שמע היא דאורייתא, הוא מדלג ובולע מילים. באיכה היא לא דאורייתא, זו תקנת חכמים לומר איכה בתשעה באב. הוא מתקן את חברו שם, זה לא ככה. לכן בוודאי כך היה המנהג, וכך כתב גם הרב דברי יציב, ועוד הרבה מגדולי ישראל כתבו בפסקיהם, שרבק לא מניח תפילין אלא אחר החתונה. כך נהגנו בירושלים, כך ראינו גדולי העולם שהורו לנו כך לעשות, וכך אנחנו נוהגים.
תודה רבה לשואל מירושלים. אנחנו עם מאזינה מעיר הקודש טבריה. שלום לך גברת שילת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום, רציתי לשאול לגבי אישה שמצאה תמיד זהב במקום ציבורי, והיא לא יודעת הלכה שצריך לעשות השבת עבדה. היא מכרה את הצמיד לחנות תכשיטים, הוסיפה כסף וקנתה תכשיט חדש במקום הצמיד. השאלה היא מה היא תעשה עכשיו, אם מותר לה להשתמש בצמיד, ומה לגבי...
ששאלו אותי השבוע את השאלה הזאת, אני לא יודע אם זה אותו מקור, אבל בהחלט זה קצת בעיה. מה שהיא צריכה לעשות, היא תרשום לעצמה איזה צמיד זה היה ואיך הוא היה נראה, כמה היה שוקל. מסתמה כשמכרה אותו השקלו אותו ויודעים את המשקל של הגרמים של הזהב שלו וגם איזה סוג זהב זה היה, אז היא תרשום לפניה, וכשהיא תמצא את המעבד או המעבדת שאיבדו את הצמיד, אז תשתדל לפצות אותה ולשלם לה עבור הצמיד הזה, כי מצוות השבת אבדה היא מצווה יקרה מאוד, בפרט אם הצמיד הייתה מעוצבת בצורה מיוחדת, ואין דבר דומה לצמיד הזה, הוא קצת שונה, ולא תמיד הוא מצוי בשוק, אז יש לו סימן, זה נקרא שיש לו סימן, אז צריך כן להכריז, וכדאי שתעשה כן.
תודה על השואלת וישר כוח לכבוד הרב. שאלה לגבי הבדלה, כבוד הרב, אלה שיודעים שהם הולכים לעשות הבדלה בביתם, האם ינהגו כשכן לשמוע בלי לצאת בבית הכנסת? זה השאלה של השואלת.
כן, יכולים לשמוע בלי לצאת, הלכו לבית ויעשו הבדלה. יש מי שאומר שגם אם יצאו וטעמו ואכלו, יכולים לבוא לבית ולעשות שוב הבדלה לבני הבית שלא שמעו את ההבדלה, אבל זה לא לכתחילה, כיוון שיש כמה ויכוחים על ברכת מאורי האש ועוד, אז לכן למעשה עדיף שאדם יעשה הבדלה בבית. וגם עוד דבר, לא לשכוח מה שמרן כתב בספרו המגיד, שלא לעכב את ההבדלה במוצאי שבת, אלא כמה שיותר מהר לעשות את ההבדלה. וטעות היא בפי ההמון שחושבים שבזה אני מוציא את השבת מאוחר, וככל שאני אחר, מספיק 10 דקות שאנחנו מוסיפים, לא צריך יותר. ואותו שמחמיר, הייתי שואל אותו מתי הוא מכניס את השבת, ומתי הוא אומר בואי קלה שבת מלכתה. האם הוא דואג אותו דבר להקדים לפחות 10 דקות לפני השקיעה לומר בואי קלה, או שהוא אומר את זה אחרי השקיעה בחצי שעה, אחרי לכון נרננה ובמה מדליקין ועוד כל מיני דברים אחרים? אכן צריך לדעת, חכם עיניו בראשו, לא לעשות מצד אחד כך ומצד שני כך, אלא הבדלה צריך לעשות מיד. מדוע? כיוון שבמוצאי שבת, כך כותב מרן בספר המגיד, מגיד משרים, הוא כותב שהמזיקים לא עבדו כל השבת, וכל השדים וכל הכוחות הרוחות הרעות מלאכי הבלה הם כולם מסתלקים עם כניסת שבת, כמו שכתוב בזוהר שצועקים להם שבת מקודש. לכן העדה המרוקאית נוהגים לפני הקידוש לומר שבת מקודש יום השישי ויחולו השמיים. אז זה המקור שאומר שבת מקודש, וכל המזיקים נבלעים באדמה ולא יוצאים, רק אם יש חלילה מחלל שבת הוא גורם להוציא אותם, אבל הם לא יוצאים עד מוצאי שבת. כיוון שיצאה שבת, חצי שעה אחר השקיעה הם יוצאים. וכל רגע שאתה לא אומר הבדלה, אתה נותן להם להשתולל בלי רסן. אז אין מחסומים. אני צריך לעשות את המחסום. המחסום זה באמירת ההבדלה. ולכן צריך להבדיל על היין, ודווקא יין כתוב שלא יהיה מזוג במים, שזה דין לעמוד נגד מידת הדין, להדליק אש, על ידי האש אנחנו עוצרים את אש גיינם, אחרי זה מברכים גם בסמים, על ידי הבסמים. למה? כיוון חוץ לטעם שהגמרא אמרה שהנשמה יתרה מסתלקת, יש כאן עוד עניין, שגיינם נפתח והסירחון של גיינם יוצא החוצה. אנחנו לא מרחים, אבל הנשמות מריחות וזה מזיק לנשמה. מיד אנחנו מברכים בורא ארצה בסמים, כדי שהנשמה תרגע. ואחר כך אומר המבדיל בין קודש לחול, זאת אומרת, עושה להם מחסומים, יש להם גבולות איפה הם כן יכולים לפעול, שילכו לאיזה מקומות, ילכו לעזה, ילכו לרמלה, ולא יבואו אלינו. למה הם באים לכאן? שלא יבואו לכאן. אז על ידי שאתה עושה הבדלה, אתה עוצר את המזיקים והמשחיתים. ולכן זה עניין גדול להשתדל לעשות הבדלה מיד בצאת השבת. תודה רבה.
תודה רבה להרב ולשואל מירושלים. אנחנו עם עמוס מגבעת אולגה. שלום לך עמוס.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. כבוד הרב, שאלה לגבי מכירת המצוות בעליית התורה.
כן.
האם מותר למוכר המצוות לגבאי קצת להלהיב את הקהל, להגיד, לומר, אם יש עלייה שיש שם בפסוק שמסיים ברפו ירפא, לומר לקהל, העלייה הזאת מסתיימת ברפו ירפא, ואז ככה המחיר של המצווה יעלב.
יפה, הבנתי אותך. בוא אגיד לך משהו. אתה יודע שהפוסקים כתבו לגבי שמחת תורה. ביום שמחת תורה זה יום שמח. ואז האנשים פותחים את הלב ויודעים שאז הפתקים נמסרים בתפילת מוסף, אז אנשים יותר מתעוררים. כתוב שם, כך יביא גם הרב נער מצרים ועוד, כתבו שהיו מוכרים ביום שמחת תורה את הקריאה של פרשת ויחי, את הפסוק המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים. וכן יש היו מכריזים את הפסוקים של ברכת כהנים בפרשת נסו. עדיין איפה יש לך עוד איזה 10 חודשים עד שתגיע לפרשת נסו. אז כאן יש לנו סמך שיש שורש למנהג הזה. אמנם ספר חסידים כתב שלא יאמר פסוק זה טוב, פסוק זה חלילה לא טוב, אבל היא סימנה מלטה היא. וכך שגור בפי חכמי ישראל, ספר תורה בודק. כלומר, אם אדם יצא לו בקריאה איזה פסוק מסוים, באים לעורר אותו בשמיים, לומר לו, שים לב, שים דעתך על אותו פסוק. אז לכן יש כאלה שקונים באמת, מעוניינים לקרוא איזה קריאה מסוימת, כמו וייתן לך אלוהים איתה לשמיים, וברכות, גם זה כתוב לגבי שמחת תורה. אז אדם רוצה לזכות שהוא יקרא את אותם פסוקים, או פסוקים שיש בפרשת בלק, כמו מה טוב הוא עליך יעקב, משכנתך ישראל, כנחלים ליטאיו, ועוד יש פסוקים של ברכות שהוא רוצה לזכות בהם. אז יש בזה עניין. זאת אומרת, מקור לדבר יש, ומותר בהחלט לומר לציבור איזה פסוק. גם ביום הכיפורים כתבו הפוסקים שיאמר איזה פסוק כי ביום הזה יכפר עליכם. הרי יש כאלה שעושים את זה עם עליית חמישי, יש עושים בעליית רביעי. אז מראש שלא יתאה הקורא או זה שמעוניין בפסוק, אז יגיד לו איזה פסוק, איפה הפסוק הזה, באיזה עלייה הוא שייך, כי ביום הזה יכפר עליכם. אז מכל זה תראה שיש מקור למנהג הזה. תודה רבה לך.
תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה, יישר כוח לשואל, חזק וברוך לרב. אנחנו עם שאלה של מאזין שיושב שבעה, הוא שלח בהודעה, הוא שואל, הוא נוהג לעשות תיקון חצות, איך ינהג בימי השבעה? מנשה מהמרכז.
לא שמעתי, איך ינהג?
בעניין תיקון חצות בימי השבעה על אחותו.
הבנתי. הוא יושב שבעה, איך יאמר תיקון חצות? אז כן אומר תיקון חצות, הוא יכול לומר, אבל יש ויכוח האם יאמר גם תיקון לאה, כמה שזה פסוקים ופרקים. אבל היות יש לנו כלל שכל דבר שהוא סדר התפילה שנוהגים לאומרו יום יום, זה לא לימוד. אני לא מדבר על לימוד, לימוד תורה לא, קריאת תהילים לא, פתיחת אליהו לא, חוק לישראל לא, אבל תיקון חצות, כמה שזה חובה על כל יהודי ויהודי, ומרן בשולחן ערוך כתוב ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מתאבל על חורבן בית המקדש וצריך לעשות את זה, אז לכן זה הופך להיות דבר שהוא חובה. ועוד יותר, הפוסקים כתבו שזה קודם לסליחות. הנה מגיעים פחות משבועיים, אנחנו בחודש אלול, ונצטרך לומר סליחות. אם אדם מגיע בפני עלות השחר, נשאר לו דקות אחדות לומר תיקון חצות, או לומר סליחות עם הציבור, אז הרב חידה כותב בברכי יוסף, הביא את גדולי הפוסקים, שיוותר על אמירת סליחות, וקודם כל יאמר תיקון חצות שלא יעבור הזמן. אז תיקון חצות זה כן חיוב, זה כמו חלק מהתפילה, ולכן יוצא שלאבל הוא יכול לומר תיקון חצות. ושהשם ינחם את כל עם ישראל, ושיאמר די לצרותינו ולצרות עמו ישראל.
אמן ואמן, נחמה וכפליים. תודה לרב. אנחנו עם מאזינה לאה מהדרום, בבקשה בקצרה.
שלום,
כבוד
הרב, רציתי לשאול האם מותר בשבת לבקש בקשות גשמיות ואישיות. האם מותר בשבת לבקש בקשות גשמיות ואישיות?
בקשות שהם לעבודת השם, תן לי פרנסה כדי שאוכל ללמוד תורה בשקט, תן לי אישה כדי שאני אקים בית ואקיים מצוות פריה וריבה. אז הוא יסמיך את הבקשה לעבודת השם, או תן לי בית, דירה, אמצע דירה נאה כדי שאוכל לעבוד אותך ולהיות פנוי, לב פנוי להתפלל וללמוד תורה. תודה רבה.
תודה, ואנחנו ננסה עוד
בסיום,
מה... כן, יש מישהי בשם יהודית מירושלים, אם זה יהיה בקצרה.
תן לה, אני בבקשה. עוד איזה משפט אחד לומר לתועלת.
בבקשה,
כן.
רב, בבקשה. כל... אז יהודית מירושלים, בבקשה.
יהודית, בכבוד.
שלום כבוד הרב, בבית הכנסת שלנו יש שלושה מניינים בשבת. אחד המניינים מתפלל קצת מאוחר יותר. ומכיוון שהצטרפו אליו הרבה אנשים, הם יוצאים מחוץ על החצר בית הכנסת שגובל במדרכה להתפלל שם ומוציאים ספר תורה.
מה השאלה?
האם מותר לעשות דבר כזה? כי קשה
לא,
לנו כשאנחנו
לא
יוצאים מחוץ, לראות אותם
לא,
בצורה
לא,
כזאת.
לא.
האם להעיר להם, להעיר לגבאים?
ועוד פוסקים לגבי גם בכותל. אפילו בכותל זה לא כל כך חלק. אלה שמתפללים ברחבה והולכים ומביאים את הספר תורה אל הציבור, זה לא כבוד. יש אומרים שיוציאו את הספר תורה לפני כן, כי לא כבוד שהספר תורה יבוא לציבור, אלא הציבור צריכים ללכת לספר תורה. ולכן כדאי למצוא פתרון אחר לעניין הזה, ולא לעשות כך. זה לא כדאי, זה לא טוב. אז כדאי להחליף, לעבור למניין השני, ולא למניין השלישי. אני רק רוצה להזכיר, ארבעה פוסקים גדולים כתבו שבשבת זו חייבים לענג את השבת, שבת נחמו. הריטב"א עליו השלום כותב, מכאן נהגו לעשות סעודה מיוחדת בשבת נחמו. כך כתב בחידושיו במסכת תענית, עד כמה שזכור לי, זה במסכת תענית. כך כתב גם המהריל להלכות תשעה באב, לעשות סעודה מיוחדת ולהביא מעדנים מיוחדים השבת. וכן כתב גם כן רבי יהושע בן שועב, תלמיד הרשב"א, ובא אחריו הגאון הגדול רבי יוסף אומץ יוספה, שחי לפני 440 שנה, היה גאון גדול בגרמניה, והוא כותב גם כן שצריך בשבת זו להרבות במאכלים ובעינוגים ובדברים יפים, כדי שעל ידי זה יתעוררו בשמיים לבנות לנו את בית המקדש ולגאול את עם ישראל, שיהיה גאולה שלמה וחיים טובים לנו ולכם ולכל עם ישראל. תודה רבה.
תודה רבה כבוד הרב,
לצוות, תודה לך, תודה למאזינים, תודה לכל עם ישראל.
אמן אמן. הרב, אנחנו נזכיר את המהלך של חשמל כשר בשבת שתפס תאוצה, 03-30-80-800. חזק וברוך לך כבוד הרב.
תודה, חזקו ואמצו.